השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. כל מרצי חב"ד במקום אחד.
ערב טוב. שלום לכולם. אחרי מרד בר כוכבא, אחרי חורבן הבית השני, ירושלים הייתה חרבה. הרומאים נקמו בעם ישראל בצורה הכי חמורה, הרגו רבבות או יותר מרבבות יהודים, החריבו את הארץ כולה, וכדי להשפיל את עם ישראל, כדי באמת לסובב את הסכין, הם גזרו גזרות שמד. אדריאנוס גזר שאסור לקיים את הסמלים היהודיים, שבת, ברית מילה, המצוות האלו שמייחדים את העם היהודי, אסור לקיים אותם. ומי שמקיים, מי שימול את הילד, היו הורגים אותו במקום. באותם ימים נולד בן בכור לנשיא ישראל. מי שעמד בראש עם ישראל, רבן שמעון בן גמליאל, נולד לו בן בכור. וכולם היו במתח. כולם פה בארץ. העיתונים, הציבור, כולם היו במתח לראות מה יעשה נשיא ישראל. מה יעשה האדם הכי חשוב בעם היהודי? האם הוא יאמר, תראה, לא מוסרים את הנפש על ברית מילה, זה לא אחת מהשלוש מצוות החמורות. אני לא אמול את הילד. הגזרה תעבור, אני אמול אותו בגיל 3, בגיל 4. או שלא. או שביום השמיני ימוד שר אור לטוב, הוא יעשה את זה כמו שצריך. ורבן שמעון בן גמליאל לא התלבט, והחליט שהוא מוסר את הנפש. עשו ברית מכובדת, וקראו לתינוק הקטן, יהודה. היה שם המלשין אחד, שמייר, שלח מייל לאדריאנוס, לארמון ברומא, נשיא ישראל מצפצף עליך. לא אדם מן הצד, אדם שכל עם ישראל מסתכל עליו, ערך ברית מילה לילד שלו. אדריאנוס התרגז מאוד. הוא אמר שההורים עם התינוק יבואו אליו לרומא. הוא רוצה לראות בעיניים את הברית שעשו לילד. והיה ברור ששלושתם לא יחזרו. שלושתם התעלו שם על עמוד הקלון ברומא. רבן שמעון בן גמליאל ואשתו והתינוק לוקחים איתם, נוסעים לרומא. שם היה להם איזה זוג חברים, אצילים, רומאי, משפחה חשובה, שירחו אותם אצלם. בלילה, המארחים רואים שהאורחים, שרבן שמעון ואשתו, מאוד מאוד מודאגים, שבורים, עצובים. הם שואלים אותם, מה אתם מודאגים? מה יש לכם? למה באתם לפה בכלל? אז הם אומרים, זה כנראה הלילה האחרון שלנו בעולם. התינוק הזה שנולד כנראה ימות מחר. אנחנו הולכים מחר לקיסר, הוא יראה שמעלנו אותו, הוא יהרוג את שלושתנו. ההורים הרומאים מסתכלים אחד על השני, האבא על האמא והאמא על האבא, ואז האמא קמה ואומרת להורים, תשמעו, יש לנו ילד שהוא תאום של הילד שלכם. לנו נולד תינוק בדיוק באותו יום שנולד יהודה הקטן שלכם. לתינוק שלכם קוראים יהודה, לתינוק שלנו קוראים אנטונינוס. תינוק רומאי טהור, מגזע הצולה הרומאי, מהאליטה הרומאית. אומרת האמא, מחר שאתם הולכים לקיסר, תיקחו את התינוק שלנו. תיקחו את אנטונינוס, אל תיקחו את יהודה. התינוק שלנו גם נראה יהודי. ילד רומאי, יפה עיניים, אף אחד לא ידע במי מדובר. בלי ברית מילה. תיקחו אותו לקיסר. הקיסר יבדוק אותו, יראה שהוא לא מהול, יפתור אתכם לשלום. ההורים אמרו, נלך, לא נלך, אין מה להפסיק. לקחו איתם את אנטונינוס, חיבקו אותו, נשקו אותו, מעכשיו זה הילד שלהם. והלכו איתו לאדריאנוס. הקיסר מסתכל על התינוק, בודק, אומר, הוא לא מהול, מה אתם מבלים במוח? פתר אותם לשלום. אשתו ספות במסכת עבודה זרה שאומר, שהיה שם המלשין, המלשין שהוא דיווח לקיסר על הברית. הוא מסתכל ואומר, אני הייתי בברית הזאת, מה מספרים לי סיפורים שילד לא מהול? אני הייתי. הוא אומר, אלוקים עושה ניסים למאמינים שלו. הוא אומר, הוא הפך ילד מהול ללא מהול. ובעקבות זה אומר, תוספות ביטלו את הגזרה. כי המלשין הזה אמר לקיסר, תשמע, אתה מתעסק פה עם מלאכים. הייתי בברית, הוא היה מהול, איך הוא הפך ללא מהול? קרה פה נס. ובעקבות זה אומר, תוספות ביטלו את הגזרה. ברית מילה זה המצווה היהודית הכי פופולרית. בארץ קרוב ל-97, לא קרוב, 97% מהעם מקיימים ברית מילה. זה המצווה היהודית שיש לה הכי הרבה מזל, הכי הצליחה בכל הדורות. הגמרא אומרת, כבר הגמרא אומרת דבר מעניין, שהיות שאבותינו מסרו עליה את הנפש, בזמן הרומאים ועוד קודם, ואברהם אבינו בעצמו בגיל 99, אז זה ממשיך גם אצל הילדים. כשאבא מוסר נפש על משהו, גם הילדים מתייחסים למצווה הזאת אחרת. ולכן באופן מיסטי ממש, המצווה הזאת מקוימת על ידי 97% מהעם היושב בציון שמודע ליהדות שלו. אבל יחד עם זה, למרות שזו מצווה מאוד פופולרית, זו מצווה מאוד משונה, מאוד תמוהה. איך שלא נסתכל על ברית מילה, זו באמת מצווה משונה, לא דומה לשום מצווה שאנחנו מכירים. א', מורידים חתיכה מהגוף. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם העורלה, ואנחנו מורידים את העורלה. השם נתן והמורה לקח. למה? אנחנו יודעים יותר טוב מהקדוש ברוך הוא מה צריך? אם הוא היה רוצה שנהיה נימולים, היה מייצר אותנו בלי עורלה. לא, הקדוש ברוך הוא עשה משהו ואנחנו אומרים לו, ריבונו של עולם, העבודה שלך זקוקה לשיפוצים. ואנחנו מתקנים את העבודה שלו. זה הדבר הראשון. זה כבר מצווה משונה. אין עוד מצווה כזאת שבה מורידים חתיכה מהגוף? מה פתאום? הדבר השני, וזה דבר מאוד תמוע, זו המצווה היחידה שמקיימים אותה כאילו בכפייה, שהילד לא יודע מה שקורה איתו. כל מצווה, יש כלל בכל המצוות בתורה, דאורייתא ודרבנן. חיוב מצוות חל בגיל חינוך. מתי מתחילים ללמד את הילד לקרוא? מתי מתחילים ללמד את הילד להתפלל? מתי מתחילים ללמד את הילד לבוש ציצית? יש כלל כתוב בשולחן ערוך. גיל חינוך. מה זה גיל חינוך? שהוא מתחיל להבין את המצווה. ככה זה בכל מצווה. בגיל 3 הוא כבר יכול להתחיל להבין מה זה ציצית, נלביש לו ציצית. בגיל יותר מאוחר הוא יבין מה זה ברכות, נתחיל ללמד אותו ברכות. לכן החיוב של המצוות משתנה ממצווה למצווה. כל מצווה בגיל שבה חזה למדו שהוא מתחיל להבין, יש מצוות שאמרו הוא מבין מגיל 9. יש מצוות שאמרו הוא מבין מגיל 8. כל מצווה ברגע שאדם מתחיל להבין מה קורה סביבו, מלמדים אותו את המצווה הזאת, גיל חינוך. ברית מילה זה המצווה היחידה שמקיימים אותה בגיל 8 ימים. הילד אין לו מושג מה עושים איתו. להפך, איך אומרים? ברית זה השמחה היחידה שכולם שמחים והחתן בוכה. הוא בוכה, הוא לא רוצה בכלל להיות פה, הוא לא רוצה שימולו אותו. אז למה אנחנו לא מחכים לגיל יותר מאוחר, כמו שעושים חלק מהמוסלמים? גיל 13, איזה יפה, נתאר לעצמנו. בלילה בר מצווה, בבוקר ברית. לא יותר יפה? מה? שלא נדע מצרות אתה אומר, למה לא? לא יותר יפה, הילד נעשה בר מצווה, קיבל תפילין, קיבל חליפה מההורים, כל כך מתוק, בבוקר גם הולך לברית. זה כל כך יהודי, זה כל כך משלים את היום הזה. מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. בגיל 8 ימים נמול אותו, הוא לא יודע מה שנעשה איתו. מה העניין? אם כן המצווה הזאת, כמו שאומרים, איך שלא נסתכל עליה, היא שונה מכל המצוות. א', בגלל האקט הזה של להסיר קטע מהגוף, והדבר השני, בגיל כל כך צעיר. השתי השאלות ששאלתי עכשיו, לא המצאתי כלום, הן לפחות בנות 2000, אולי יותר. מאז שנוסדה היהדות כבר שואלים את שתי השאלות האלו. בואו נקרא יחד. א', בתנחומה בפרשתנו. שאל טורנוס רופוס הרשע את רבי עקיבא. טורנוס רופוס היה נציב יהודה. אדם רשע מרושע, נציב יהודה מטעם הרומאים, שהרג את חכמי ישראל, בסוף הוא גם הרג את רבי עקיבא. והוא היה לו הרבה שיחות רוחניות, שיחות פילוסופיות עם רבי עקיבא. יש כמה וכמה שאלות במדרש שהוא היה מתווכח עם רבי עקיבא. פעם הוא בא לרבי עקיבא ובלי להפתיע אותו, בלי להסביר יותר מדי, הוא מפתיע את רבי עקיבא, הוא מתקיל אותו עם שאלה מכשילה. הוא שואל את רבי עקיבא, תגיד לי, מי עושה דברים יותר יפים? הקדוש ברוך הוא בני אדם. רבי עקיבא אומר לו, בני אדם. בני אדם עושים דברים יותר יפים מהקדוש ברוך הוא. הוא אומר לרבי עקיבא, ואז הוא כאילו הולך לשאלה אחרת. תגיד לי, הקדוש ברוך הוא יצר אתכם עם העורלה, נכון? למה אתם מורידים את העורלה? אז רבי עקיבא אומר לו, אמרתי לך שבני אדם יותר חכמים מהקדוש ברוך הוא, נכון? ידעתי שלשם אתה הולך, אז שאלתי את זה. בואו נקרא. שאל טורנוס רופוס הרשע את רבי עקיבא. איזה מעשים נעים? של הקדוש ברוך הוא, של בשר ודם. אמר לו, של בשר ודם. ואז שואל טורנוס רופוס, למה אתם עלים? הרי אם הקדוש ברוך הוא היה חפץ במילה, היה מוציאו מעול ממי אימו? אמר לו, ידעתי שעל דבר זה אתה שואל אני, ולכן הקדמתי ואמרתי שמעשה בני אדם נעים משל הקדוש ברוך הוא. והיות שזה נשמע תמוה, אז רבי עקיבא הלך והביא מהשדה שיבולת, חיטה, ומהקונדטוריה, מהמאפייה, הוא הביא עוגה. אמר לו, תראה, את השיבולת עשה הקדוש ברוך הוא, את העוגה אנחנו עשינו. מה יותר יפה? מה שאנחנו עשינו. מעשה בני אדם נעים משל הקדוש ברוך הוא. כך ענה לו רבי עקיבא. הביא רבי עקיבא שיבולים ועוגות מוכנות, ואמר, הקדוש ברוך הוא נתן את השיבולים, ואנו מתקנים אותם לעוגות מוכנות. וכך השם נתן את הילד עם העורלה, ואנחנו משפצים. אנחנו עושים שיפוצים אחרי המלאכה של הקדוש ברוך הוא. אז כמובן רבי עקיבא הצליח לסתום לו את הפה, אבל מה? מה באמת קורה כאן? אם כן, אז זו השאלה הראשונה. מה הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא נתן ואנחנו לוקחים? מורידים חתיכה מהגוף. שאלה שנייה, בראשית רבה, מדרש מפורסם מאוד. יצחק וישמעאל היו מתדיינים זה עם זה. אחים, הם בדרך כלל רבים. מה אחים עושים כל הזמן בבית? רבים. אז פעם גם יצחק וישמעאל היו מתווכחים. והם מתווכחים על מה הם מתווכחים? כל אחד אומר, אני יותר טוב ממך. כמו אחים רגילים, זה אומר, אני מוציא יותר ממך במתמטיקה, זה אומר, אבל אני בקריאה עובר אותך. אז גם יצחק וישמעאל היו מתווכחים. וישמעאל אומר ליצחק, אני חביב ממך. שאני נימולתי בגיל 13 שנה. אני הייתי מוכן בגיל 13 שימולו אותי. יצחק אומר לו, להפך, אני יותר גדול ממך. אותי מעלו בגיל 8 ימים. אני מאז שנולדתי, אני כבר יהודי. אמר לו ישמעאל, איזה מעלה יש למול בגיל 8 ימים? לא יכולת להתנגד. יכריח אותך, אתה בכית. אבל אני מעלו אותי בגיל 13, מתוך ידיעה צלולה, מתוך הכרה. נכנסתי לברית עם הקדוש ברוך הוא, מתוך הסכמה. מי נשמע יותר צודק מביניהם? ישמעאל. אז השאלה עצומה. יצחק וישמעאל היו מתדיינים זה עם זה. ישמעאל אומר, חביב אני ממך שנימולתי לגיל 13 שנה. יצחק אומר, אדרבה, חביב אני ממך שנימולתי לגיל 8 ימים. אומר לו, ישמעאל, היה בידי למחות ולא מחיתי. מה אתה, אתה נימולת? מעלו אותך. אבל אני נימולתי. יכולתי להגיד לאבא, לא רוצה, וישמעאל ידע להגיד לא רוצה. מה, הוא לא אמרתי? אתה רוצה שאני אהיה קשור, לא יהודי, אבל קשור לקדוש ברוך הוא, אני אהיה קשור לקדוש ברוך הוא. אם כן, שתי השאלות על הברית הן מאוד חזקות. א', על עצם המצווה הזאת, וב', למה בגיל כל כך צעיר. לפני שאנחנו מדברים על הברית, בואו נדבר קצת על הרקע, איך פתאום מצוות הברית הגיעה פה לפרשה, לכאורה זה לא שייך. במובן מסוים, התורה מתחילה, בפרשיות האלו. אפשר להגיד שבמובן מסוים התורה התחילה בפרשה הקודמת וממשיכה בפרשיות האלו. כי התורה בתור ספר חוקים והלכות, התורה שמדברת על החיים שלנו, התחילה בפרשה הקודמת. עד פרשת שמיני, עד אמצע פרשת שמיני, התורה דיברה בעיקר היסטוריה. לא היו כמעט מצוות בתורה. בהתחלה היה מעשי האבות, יציאת מצרים, בניית המשכן חצי חומש, תחילת ספר ויקרא היה ימי המילואים, קצת דינים של הקורבנות, אבל בסך הכל התורה לא דיברה על החיים שלנו. רק בפרשת משפטים היה פרשה אחת שדיברה על החיים. מעבר לזה, עד כאן 99% לא דיברו על החיים, לא היה כאן כמעט מצוות וחוקים שנוגעים אלינו. פרשת שמיני בפרשה הקודמת, התורה מתחילה לתת מצוות. התורה מתחילה לדבר עלינו. הפרשה הקודמת דיברה על הבהמות, על הדינים, איזה בהמות כשרות, איזה בהמות רפות, סימני הכשרות, מאוד מאוד בעריכות, והפרשה שלנו מתחילה לדבר על האדם. וכאן התורה מתחילה מאפס. התורה מתחילה לדבר על דיני האדם ממש מהתחלה, מהלידה שלו. אישה כי תזריע וילדה זכר, הפרשה שלנו נקראת תזריע על שם הלידה. התורה מתחילה לספר את דיני הלידה. אישה יולדת, דבר מאוד מעניין, לפי התורה, אם היא יולדת בן, היא אסורה בסך הכל 7 ימים. 7 ימים אחרי הלידה היא כבר נעשית מותרת לבעלה, לפי התורה. אם היא יולדת בת, אחר 14. כפול. אחר כך יש לה אצל בן עוד 33 ימי טהרה של רמת טהרה נמוכה, ואחר כך היא מביאה קורבן ונטהרת לגמרי. אחר כך בימי הגאונים, זאת אומרת, התחיל בזמן הגמרא, ובימי הגאונים החליטו שכל זמן שיש עוד טיפה דימום, האישה אסורה. זה חומרה שבנות ישראל החמירו על עצמם, כך אומרת הגמרא, שאם רואה טיפה דם כחרדל, היא עדיין אסורה. אבל מבחינת התורה, התורה מתחילה ומספרת בפרשה שלנו, שאישה שיולדת בן היא טמאה אסורה, יותר מדויק 7 ימים, ויולדת בת כפול מזה. היות שהתורה כבר מדברת על דיני הלידה, אז היא מכניסה גם את מצוות הברית, למרות שזה לא כל כך קשור כאן בפרשה, התורה מכניסה כאילו בדרך אגב, וביום השמיני ימול בשר עורלתו. אם כן נסכם את מה שאמרנו, הפרשה הקודמת הייתה תורת הבהמה, והפרשה שלנו היא תורת האדם, היא מדברת על דיני האדם. כל אחד שקורא את סדר הדברים הזה, תמה. זה לא כל כך נעים. כשהתורה רוצה להתחיל לתת מצוות, היא קודם מדברת על בהמות, אחרי זה על בני אדם. היא קודם נותנת את דיני הבהמות, ורק אחר כך מדברת עלינו. זה נעים? שמה הפרס והאוזנייה וכל העופות הטרפים יותר חשובים מהאדם? לכאורה, הם נבראו בשבילנו, לא אנחנו בשבילם. למה התורה מדברת על הבהמות לפני שהיא מדברת על האדם? רש"י, מיד הרש"י הראשון, מתייחס לעניין הזה, שאלה שזועקת. הוא רוצה לתרץ, אבל לכאורה הוא רק מעמיק את השאלה. אומר רש"י כך, אישה כי תזריע וילדה זכר. אמר רבי סמלאי, כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף. אומר רש"י, אל תתרגש. גם הבהמות נבראו לפניך. אתה מרגיש מלך. אתה מרגיש שאתה מסתובב בעולם, כולם לא נבראו אלא לשמשני. אבל לא, הקדוש ברוך הוא חושב אחרת. הוא ברא את הבהמות ביום הרביעי, ביום החמישי, ביום החמישי וביום השישי. ואת האדם הוא ברא אחרון. באמצע היום השישי, האחרון הוא ברא את האדם. אז מה אתה מתרגש? הוא ברא אותך אחרון, הוא גם מדבר עליך אחרון. הוא גם מספר עליך אחרון, גם אומר את הדינים של האדם אחרון. מה הנקודה כאן? מה ההבנה כאן בדבר הזה? שהבהמה נבראה לפני האדם, ואלוקים מדבר עליה לפני שהוא מדבר על האדם. איזה מסר רוצים להעביר לנו בזה שמקדימים את הבהמה לאדם? אז יש דבר מאוד מעניין. הגמרא שואלת, למה הבהמות נבראו לפנינו? זו שאלה מעניינת. למה הבהמות נבראו לפני האדם? אנחנו יותר חשובים מהם. והגמרא עונה שני טעמים הפוכים וקיצוניים אחד מהשני. סנהדרין ל"ח, מפני מה נברא האדם בערב שבת? למה הוא נברא אחרון? הטעם הראשון אומר, שאם תזוח דעתו עליו, אומרים לו אפילו יתוש קדמך. אומרת הגמרא, אתה יודע למה נברא האדם אחרון? כי האדם הוא היצור הכי גרוע והכי מסוכן בטבע. זה המסר הראשון שרוצים להעביר לנו. אתה נבראת האחרון כי אתה מסוכן. אתה צריך שמירה. בהמה, בסופו של דבר, החיים שלה הם מסלול קבוע. אם לא תוציא אותה מהרפת, איפה שהיא נולדה, שם היא תמות. היא לא תזיק לאף אחד. גם אם זה חיה טורפת, היא תזיק כדי להשיג קצת אוכל. לא יותר מזה. מסלול חיה הקבוע מראש. האדם הוא אינסופי. אדם דומה לקדוש ברוך הוא. האדם יכול לעשות הכל. אין שום דבר שאדם לא יכול לעשות. הוא יכול להחריב את העולם עד היסוד. נתאר לעצמנו שלאיראנים תהיה פצצה גרעינית. הם יחריבו חצי מהעולם, יש להם בעיה. הם חייבים למישהו משהו. האדם יכול, הוא הרבה יותר גרוע מהבהמות. הוא יכול לרדת לרמות דבר הכי פשוט. בהמה לא מזיקה לעצמה. בהמה שומרת על החיים שלה. היא לא שותה ויסקי. היא לא אוכלת ג'אנק פוד. היא לא מעשנת סיגריות. היא לא נמשכת את זה בכלל. אין לה יצר השחתה. יש לה יצר חיים, יצר הישרדות. אז היא תטרוף בשביל לחיות. היא מסבעה, היא לא תטרוף. היא לא מרביצה לאנשים בשביל הכיף, בשביל להרגיש גדולה. היא חיה. אם יש לה מספיק בשביל לחיות, היא לא עושה שום דבר. האדם הוא היצור היחיד בטבע שהוא אינסופי. אין לו גבולות, להבדיל, הוא כמו הקדוש ברוך הוא, דומה לבורא, בצלם אלוקים ברא את האדם. הוא יכול להזיק לעצמו, הוא יכול להזיק לעולם, הוא יכול להשחית הכל. אז קודם כל אומרים לו, נבראת אחרי הבהמה, כי אתה יותר גרוע מהבהמה. זה תדע לך, זה הדבר הראשון. כי אתה יותר מסוכן מהבהמה. אתה צריך לקחת את עצמך בידיים, לשמור על עצמך. אם תלך עם הטבע שלך, עם הדיפולט שלך, אתה עלול להידרדר לרמות שאתה לא מתאר לעצמך אפילו. כי יש לך בחירה חופשית. בחירה חופשית, אתה יכול לבחור בכל דבר. להזיק לעצמך בגשמיות, להזיק לעצמך ברוחניות, בלי, אין סוף. מצד שני אבל, לאדם יש מעלה אחת על הבהמה. לאדם יש נשמה. יש לו נשמה, יש לו מצפון, זה מרים אותו, זה מותר האדם מן הבהמה. איך שלמה המלך אומר? רוח הבהמה יורדת היא למטה, ורוח האדם העולה היא למעלה. זה ההבדל היחיד בין האדם לבהמה. שלאדם יש נשמה, יש לו שכל, והוא יכול להתגבר על הטבע שלו. למרות שהטבע שלו הוא מאוד בעמי ומאוד נמוך, והוא יכול לרדת ברמות הכי נמוכות, יש לו נשמה שיכולה להרים אותו ולהגביר את הרוח על החומר, להגביר את השכל על המידות, על פני הרגשות הטבעיים שלו. אז את שני הדברים האלו באה התורה ורומזת. דע לך שמצד הדיפולט שלך אתה יותר נמוך מהבהמה ולכן אתה נכתב אחרון. אבל מצד שני, אם תתגבר על עצמך, אם תשלוט על עצמך, אז כל העולם לא נברא אלא לכבודך. אז הבהמה וכולם נבראו לשמש אותך. השאלה מה אתה תעשה עם הכוח שלך? האם אתה תשתמש בזה לטובה או לרעה? ואז בא הטעם השני של הגמרא. דבר אחר, למה נברא האדם האחרון? טעם הפוך לגמרי. כדי שייכנס לסעודה מיד. שיהיה לו כל מה שהוא צריך. מה המשל? משל למלך שבנה ארמון ושכללו, ואז הוא רוצה לעשות חנוכת הבית. אז בהתחלה באים המלצרים ומסדרים את השולחנות, ובסוף באים האורחים. אלו שלכבודם הוא עשה את הסעודה. אומרת הגמרא, גם הקדוש ברוך הוא שהוא ברא את העולם, הוא קודם כל בנה את כל התכשיטים, את כל המקיפים, את כל האמצעים, ובסוף הוא בורא את האדם, את המלך, את נזר הבריאה. אז הכל תלוי בך. מצד אחד אתה גרוע מהבהמה, מצד הדיפולט שלך אתה יכול לרדת הכי נמוך. אבל מצד שני, יש לך נשמה, יש לך שכל שיכול להרים אותך מעל כל הנבראים, ואז כולם לא נבראו אלא בשבילך. לפי זה הרבי אומר, ולזה אני רוצה להגיע, הרבי אומר דבר נפלא. הפרשה שלנו נקראת בשם תזריע. השם הזה הוא לא שם מי יודע מה מתאים. מה זה המילה תזריע? המילה תזריע זה הפעולה הראשונה של יצירת חיים. פעולת ההפריה. פעולה הכי חשובה בחיים. הפעולה של יצירת חיים. אחר כך, כל ההיריון הם 9 חודשים, הוא רק פיתוח של הרגע הזה. זה רק פיתוח של אותה טיפה להפוך אותה לילד עם ידיים ורגליים. אבל מה הרגע הכי חשוב בחיים? תזריע. הרגע של ההזרעה. ועל שם זה נקראת פרשתנו. זה לא יכלו למצוא מילה ככה יותר מתאימה. בפרט, מכל כיוון שנסתכל על זה. זה לא המילה הראשונה בפרשה. פרשה מתחילה בוידבר כמדומני, נכון? לפני זה יש וידבר, השם דבר על בני ישראל, אמור. אומר הרבי, אם רוצים מילה שקשורה לאדם, כי זה תורת האדם, יכולים לקרוא אדם. הפרק השני בפרשה הוא אדם כי יהיה באור בשרו, פרשת הצרעת. נגיד שאישה לא מתאים, לא מספיק צנוע, אף על פי שיש חיי שרה. נגיד שאישה לא רצו. אז יקרו אדם, אז זה גם כולל את האישה, גם את הגבר, זה כולל את כל הדינים בפרשה. מה זה המילה הזאת, התזריע הזה? למה זה? פרובו. יפה מאוד, רעיון יפה מאוד. זה יתאים גם למה שאנחנו אומרים, אבל זה באמת רעיון יפה. אז מה זה התזריע הזה? אומר הרי בזה תורת האדם. היות שהפרשה הזאת מדברת על תורת האדם, תזריע זה ציווי נצחי. אומרים לאדם, תחדש את עצמך. תלד את עצמך מחדש. אל תיכנע לטבע שלך. האדם אומר, לפעמים אתה שואל את האדם, למה אתה אוכל, שותה, למה אתה מתנהג כמו בהמה? הוא אומר, כי זה הטבע שלי, כי ככה אלוקים ברא אותי, כי זה מה שאני אוהב. אומרים לו נכון, מצד הטבע שלך, אתה בהמה, ואתה יותר גרוע מהבהמה. אתה טיפול יותר גרוע מהבהמה. אז מה הפתרון? תזריע. תלד את עצמך מחדש. אל תיכנע למה שאתה. מה שעושה אותנו למיוחדים, שאנחנו יכולים לשנות את עצמנו. הבהמה לא יכולה לשנות את עצמה. היא נולדה עם בסיס, עם סיסטם, איפה שהיא נולדה ככה היא תמות. היא לא יכולה לשנות את עצמה. אין לה שליטה על עצמה. האדם הוא היחיד בטבע שיש לו שכל. שכל יכול להתגבר על המידות. שכל יכול להתגבר על הטבע. אז כשמדברים על תורת האדם, כשהתורה רוצה לתת לנו את הפסוקים שמדברים על הלידה של האדם, הפסוקים הכי חשובים, התורה אומרת לך דבר אחד. תזריע, זה ציווי נצחי. תשנה את עצמך כל הזמן. תחדש את עצמך כל הזמן מחדש. אל תיכנע למה שאתה. אל תסתפק במה שאתה. כי אם תיכנע חלילה, אתה תרד יותר נמוך מהבהמה. אתה לא תהיה בהמה. אתה תהיה יותר נמוך מהבהמה. לכן הפתרון הוא דווקא להזריע, הוא דווקא לשנות את עצמנו. בעניין הזה אפשר לספר הרבה סיפורים, אבל להיות שנמצאים בערב פסח. אז הסיפור הכי מתאים, זה באמת הסיפור על רבי אליעזר בן הורקנוס, שהאגדה נותנת לו כבוד גדול. האגדה מספרת על התנאים שישבו בבני ברק, שהיו מסובים בבני ברק, והתנא הראשון זה מעשה ברבי אליעזר. רבי עקיבא ורבי יהושע ורבי טרפון, אבל הראשון שמוזכר, אנחנו יודעים בעבודות אקדמיות, אז יש תמיד ש... בבני ברק. בבני ברק, יש עיר כזו במרכז הארץ. צומת מסובים. כן. לא, לא, צומת מסובים. איפה היינו? אז בעבודות אקדמיות יש תמיד כלל שלפעמים כמה צריכים להגיש עבודה. תמיד מי שכתוב הראשון הוא הכי חשוב. זה אומר שהוא כתב את העבודה וכל השאר הם נספחים אליו, הם לקחו טרמפ על העבודה שלו. להבדיל, האגדה מתחילה עם המעשה ברבי אליעזר, למרות שיש שם רבי עקיבא ורבי יהושע ורבי טרפון גדולים מאוד, ודווקא מתחילים עם רבי אליעזר בן הורקנוס. מה היה היחוס של אותו רבי אליעזר? רבי אליעזר זה אדם שקיים את הציווי, תזריע. זה אדם שיצר את עצמו מחדש בעשר אצבעות. הוא נולד במשפחה של איכרים, משפחה עשירה עם הרבה כסף, אבל היו איכרים. האבא היה איכר, שני חווה גדולה, עם חצר, עם גינה גדולה, עם שדה גדולה, שדה חקלאית, והילדים עבדו אצלו. אליעזר, אחד האחים, החליט בגיל 22, שלא טוב לו, שחסר לו משהו בחיים. העבודה הזאת באדמה לא מספקת אותו. כשכל האחים היו חורשים וזורעים ועושים כסף, הוא היה יושב בצד בדיכאון. אבא שאל אותו, מה יש לך? אז הוא אמר, אני רוצה ללכת ללמוד. שעמם אותי העבודה הזאת. אני רוצה ללכת ליבנה, רבי יוחנן בן זכאי, ללמוד בישיבה שלו. אבא מסתכל עליו ואומר לו, תגיד אליעזר, אתה בן 13? זה עכשיו זמן לעשות שינויים בחיים? אתה בן 22, אתה צריך להתחתן כבר. עכשיו זה לא זמן להתחיל קריירה חדשה. אתה כבר צריך לפרנס משפחה. אין לי זמן לדברים האלו. לך שב, תעבוד, אני אוסיף לך עוד 2 שקל לשעה. תפסיק עם השטויות האלה. אבל הוא לא היה יכול, וכשכל האחים עבדו, הוא הרגיש ריקנות, הוא הרגיש שעמום. ויום שישי אחד, הוא יצא בדרך, מהבית שלו, הלך ברגל, עד יבנה, עד הישיבה של רבי יוחנן בן זכאי. מגיע לשם, הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע לקרוא. רבי יוחנן בן זכאי שואל אותו, מה, בוחן אותו, תפילה, ברכות, הוא אומר, אני לא יודע שום דבר. הצמיד לו איזה חבר, איזה בחור בישיבה שילמד אותו לקרוא, תפילה, ברכות, הישיבה הזאת שעומדת בראש עם ישראל. אחרי 8 ימים, רבי יוחנן בן זכאי עובר לידו, והוא מרגיש ריח לא נעים. הוא מרגיש מהתלמיד החדש הזה ריח לא נעים. מהפה שלו היה ריח לא נעים. למה? כי לאותו אליעזר לא היה זמן ללכת לאכול. הוא רצה ללמוד, להספיק, עוד ועוד, הוא הרגיש, כל החברים לומדים פה מגיל 3, ואני בן 22, לומד א' ב'. אז הוא לא היה הולך לאכול. במקום זה הוא הביא שק של אפר לבית מדרש, וככה היה אוכל בערבים. והיה לו ריח לא נעים מהפה. רבי יוחנן בן זכאי אומר לו, יהי רצון שכמו שמריח לך עכשיו ריח לא נעים מהפה, ככה הריח של התורה שלך יתפשט בכל הארץ. ולאט לאט הוא לומד ולומד, והיו לו כישרונות גדולים. והוא הופך להיות התלמיד הכי טוב בישיבה. חלפה שנה, ואבא מאוד התרגז עליו. הוא חשב שזה שטות של ילד, נוסע לחודשיים למזרח, ויחזור חזרה. אבל הוא לא חוזר. אז הוא אומר, אני הולך לישיבה, ואני הולך להגיד רבי יוחנן בן זכאי, שהילד הזה לא יקבל אגורה מהרכוש שלי. להדיר אותו מהנכסים שלי. שהוא לא יקבל אגורה. עצלן, לא רוצה לעבוד. הוא הולך לשבת שם בישיבה. הוא הולך לרבי יוחנן בן זכאי, נכנס אליו למשרד ואומר, אני שומע שהילד שלי אצלך. אמר לו יוחנן בן זכאי, אמת? אומר, אני רוצה לעמוד פה עכשיו ולידור נדר, שהילד שלי לא יקבל אגורה מהנכסים שלי. רבי יוחנן בן זכאי אומר לו, תשמע, נדר לא עושים ככה פה במעמד צד אחד. בערב אני אבוא עם כל החכמים, עם כל התלמידים, עם כל הרבנים, ושם תעמוד ותידור את הנדר שלך. בערב בחדר אוכל, רבי יוחנן בן זכאי יורד עם כל הרבנים של הישיבה. והוא אומר לאליעזר שיעמוד וידבר דברי תורה. ואליעזר עומד ומדבר, הגמרא איך הלשון שם של המדרש, דברים שלא שמעו מאז מעמד הר סיני. כאלה חידושים גדולים. ואבא עומד ומסתכל, זה הבן שלו, קודם היה עיקר, ועכשיו זה בחור שרבי יוחנן בן זכאי עומד ומקשיב לו. אז הוא אומר רבי יוחנן בן זכאי, אני רוצה לדור את הנדר, אבל בשינוי קטן. אני רוצה לומר שהוא יקבל את כל הכסף שלו. שכל הילדים לא יקבלו כלום, שהוא ייקח הכל. אומר אליעזר, אני לא רוצה כסף, לא רוצה זהב, תברך אותי שאני אהיה תלמיד חכם, זה מה שאני רוצה. אם היה לי כסף, היה לי אצלך כבר, באתי לפה בשביל דברים אחרים. זה אדם, והאגדה כל כך מתלהבת ממנו, יציאת מצרים, זה אדם שיצא ממצרים. אז מעשה ברבי אליעזר. אז מקדימים אותו לרבי טרפון ורבי יהושע ורבי עקיבא וכל החכמים הגדולים, למרות שרבי עקיבא היה מרדאטר שם. מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס. זה אדם שיצא ממצרים, שהוציא את עצמו ממצרים. ולענייננו, זה תזריעה. זה אדם שהיה יכול להגיד, שמע, נולדתי בהמה, אני אשאר בהמה. נו מה, מה, מה קרה? כך אלוקים ברא אותי. לא. יש לי שכל, זה אומר שאני יכול לשנות את מה שנולדתי איתו. לא משנה איך נולדתי. השאלה מה אני עושה עם הכישרונות האלו. ולכן הפרשה של תורת האדם, הפרשה של האדם נקראת בשם הזה, לומר לנו זה ציווי נצחי. צריך להיוולד פעמיים. צריך להיוולד מהאימא, ואחר כך להיוולד במשך החיים. כל הזמן להיוולד מחדש. לשנות את עצמנו, לתקן את עצמנו, לשפר את עצמנו. זה החיים. בואו נקרא במובאה 3, איך הרבי אומרת, זו שיחה ארוכה בלקוטי שיחות וחלק זין, אבל זה התמצית של השיחה. לא ממש המילים, אבל זה התמצית. בגלוי, האדם הוא חומר גס. העלול לחטוא ולרדת במדרגה גרועה יותר מבעלי החיים. התורה כותבת אותו אחרי בעלי החיים. כי מבחינת הברירת מחדל שלו, האדם הוא יותר בהמה מבהמה. הוא לא בהמה, הוא הרבה יותר בהמה מבהמה. הוא מסוגל לעשות דברים שהבהמה לא תעלה בדעתה לעשות אותם. אמנם יחד עם זה הוא קיבל נפש אלוקית, שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, שיכולה להרים אותו מעל כל הנבראים. ומצד זה גופה. כאשר הוא משנה את עצמו מלהיות אדם שנוצר מן האדמה, לאדם מלשון אדמה לעליון. אומר הרבי, למה אנחנו נקראים אדם? יש אדם כי הוא בא מן האדמה ויחזור לאדמה, זה מה שהוא עשה בחיים שלו. ויש אדם שהוא דומה לעליון. אז כשאדם הופך את עצמו מאדם של אדמה לאדם שדומה לעליון, הרי הוא מחדש בכך מציאות חדשה. הוא יולד את עצמו מחדש. ולכן הפרשה שלנו נקראת בשם תזריע, כדי להראות בכך אין את החובה בעצם העבודה ואין את מעלת העבודה, שהיא יצירה של חיים חדשים. תזריע אומרת הפרשה, א' זה ציווי, וב' זה הבטחה. דע לך שמה שאתה עושה, הקדוש ברוך הוא מסתכל על זה כלידה מחדש. והוא לא מזלזל בזה. הוא נותן על זה שכר של לידה חדשה, של פרו ורבו, כמו שאברהם אמר, של לידה חדשה. אם כן, זה כבר הקדמה נפלאה, לפני שמדברים על ברית מילה, פשוט על החובה, על החובה לשפר את עצמנו, על החובה לחדש את עצמנו, בוודאי שזו הקדמה נהדרת לעניין של הברית. עכשיו בואו נדבר קצת על ברית מילה, על העניין שלשמו התכנסנו. שאלנו, מה זה ברית מילה? מה הקטע? הולכים, מורידים חתיכה מהגוף, מה הקטע של המצווה הזאת? ספר החינוך, יש הרבה מאוד טעמים, המורה נבוכים מביא כמה טעמים. ספר החינוך אומר דבר פשוט ויפה. ברית המילה היא סמל לייחודיות שלנו. סמל לעליונות שלנו. אישה נשואה הולכת עם טבעת על האצבע, זה הסמל שהיא נשואה. כולם יודעים, האישה הזאת נשואה. שומרים על הפרטיות שלה, שומרים על הכבוד שלה. היא עצמה יודעת, זה לא פחות חשוב, שהיא עצמה תזכור שהיא נשואה. ומעבר לזה גם האנשים סביבה, כולם יודעים היא נשואה. השומרים של המלכה באנגליה, לבושים בצורה אצילית, מיוחדת, כולם יודעים, אלה השומרים של המלכה. זה לא אנשים רגילים, זה לא אנשים שמסתובבים ברחוב. זה אנשים מיוחדים שנבחרו מתוך כל החיילים האנגלים, בחרו אותם שהם יודעים בדיוק להיות רובוטים, לעשות העבודה כמו שצריך. זה שומרים של המלכה, זה לא אנשים רגילים. נו, יהודי הוא עבד של מלך מלכי המלכים. אנחנו חיילים של הקדוש ברוך הוא. צריך מדים, לא? צריך סימן. מה, אנחנו נראה כמו כולם? אף יהודי זה לא מספיק. צריך שגם יהיה עוד סימנים. שכולם יראו, חבר'ה, זה עבדים של מלך מלכי המלכים, זה אישה נשואה, זה לא אדם שמסתובב פורק עול ברחובות. אולי זה בעיקר בשביל האדם עצמו, אבל למה בחרו באמת בסימן הזה? כי זה הסימן שמבטא את הייחודיות שלנו. אנשים ששולטים על התאוות שלהם, ששולטים על החומר. זה מה שכמה דיברנו על זה בשבועות הקודמים, זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. אנשים שמתמודדים עם התאווה הכי גדולה של האדם. אין סימן יותר מדהים מזה לייחודיות שלנו, לעליונות שלנו. אנשים שלא הולכים שבי אחרי הבהמיות, אחרי התאווה. בא לי, אז מה אם בא לך גם לבהמה בא? למה אלוקים נתן לך מוח? כדי שאתה לא תלך אחרי מה שבא לך, אלא שתחשוב פעמיים. זה הסימן, אומר הספר החינוך, לייחודיות שלנו, כעבדים של השם. בואו נקרא, רצה השם יתברך במובא מספר 4, לקבוע בעם אשר הבדיל להיות נקרא על שמו עוד קבוע בגופם. להבדילה משאר העמים בצורת גופם, כמו שהם מובדלים מהם בצורת נפשתם. הוא נתן לנו נפש מיוחדת, כישרונות מיוחדים. זכינו בפרסי נובל פי 500 משאר האוכלוסייה. צריך להיות לזה גם ביטוי בגוף, לא רק בנפש. איפה הביטוי בגוף? בברית. הברית זה הסימן, מסתובב פה אדם שהוא שייך לליגיון המלכותי, לסיירת מטכ"ל. עם סגולה, עבדים של מלך מלכי המלכים, אנשים ששולטים בתאוות שלהם. אגב, הרמב״ם במורה נבוכים הוסיף דבר מדהים ש... אבל הרמב״ם גם היה רופא, אז הוא בוודאי יכל לומר את זה. הוא אומר שהברית גם מחלישה את התאווה. היא מחלישה את היצר שיש שם. זאת אומרת, זה ממש סימן, אתה שאלת למה לכאורה זה סימן נסתר. זה ממש סימן לייחודיות שלנו, כאנשים שמחלישים את התאווה שלהם, שלא הולכים שבי אחרי הבהמיות, אלא יש להם עוד מימד בחיים. בא לי, אז מה אם בא לך? יש בחיים עוד משהו מעבר לזה. אוקיי, אומר ספר החינוך, דבר יפה מאוד, הברית היא סמל, היא סמל הייחודיות שלנו, זה המדים שלנו. אנחנו אנשים שיש להם מימד נוסף לחיים, לא רק התאווה, לא רק הדיפולט, הברירת מחדל שאיתן הולדנו. והוא מוסיף דבר מאוד חריף, הוא אומר האמת היא שהעורלה היא חלק מיותר באדם. אלוקים ברא את העורלה בשביל שיורידו אותה. כי הוא נתן לנו את הזכות להשתתף בתיקון. כדי לסמל לעצמנו, אנחנו צריכים לתקן את עצמנו, זה מאוד מעניין. הוא אומר, העורלה היא דבר מיותר, וזאת מלבד שיש בו תשלום צורת הגוף. הוא אומר, אדם שמעל את עצמו, גם הגוף שלו יותר מתוקן. הגוף שלו, מבחינה פיזית, גשמית, יותר שלם, משום שהעורלה היא תוספת מיותרת באדם. יש גמרא, מאוסה היא העורלה, ולכן העם הנבחר רצה השם יתברך להשלים את גופו בהסרת אותה תוספת מיותרת. הוא רצה שנהיה מושלמים, ואם ככה, אז למה הוא ברא אותה מלכתחילה? ורצה להיות ההשלמה על ידי האדם ולא בראו שלם מבטן, לרמוז לו, כי כשם שתשלום צורת גופו בידו, כן בידו להשלים צורת נפשו בהכשר פעולותיו. הברית מסמלת לנו שאת השלמות אנחנו צריכים ליצור בעצמנו. החיים זה אתגר שבו אנחנו צריכים לתקן את עצמנו. אנחנו נבראים עם חסרונות, עם תאוות, עם חולשות, ואנחנו צריכים לתקן אותם ולהסיר אותם. אכפת לך רק שנסיים פשוט הקטע הבא מהמורה נבוכים? וביחס לשאלה השנייה, למה בגיל כל כך צעיר? למה בגיל 8 ימים ולא קודם? אז גם בזה במורה נבוכים כמו תמיד, יש לו תמיד התשובות הכי פשוטות בעולם, שפשוטות מהן לא יכולות להיות. הוא אומר קודם כל, לפני 8 ימים אי אפשר. כי עד 7 ימים הוא אומר, הילד הוא בחזקת נפל. הוא לא בריא. עד 7 ימים הוא אומר, הילד הוא חלש. הוא עוד לא ממש נולד. ביום השמיני אז הוא נולד. זה היום הראשון שהוא באמת בריא. אז מיד אנחנו מלאים אותו. למה לא יותר מאוחר? תחכה עד גיל 2 שכבר ילך על 2 ויהיה חזק. אז הוא אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, זה פשוט, אנחנו חוששים. אם אנחנו נחכה עם הברית עד גיל מבוגר, א', הילד לא ירצה למול את עצמו. הוא יחשוש. גיל 15, להיכנס לחדר הניתוח לעשות את זה, הוא לא יעשה. מספרים שפעם היה פה בחולון, נער שעלה מרוסיה. בגיל 15 הוא לא עשה ברית, הוא מרגיש לא נעים מכל החברים של הישראלים, הוא רוצה לעשות ברית. אבל הוא מאוד חשש, הוא כבר בן 13. אז הוא שואל את החברים של הישראלים, איך זה ברית? אתם זוכרים? אתם עשיתם בני 8 ימים? מה זה בדיוק? העניין הזה, זה כואב, זה לא כואב. אומר לו אחד הילדים, תראה, אני לא יודע בדיוק אם זה כאב או לא כאב, אבל אני יודע שלקח שנה עד שהתחלתי ללכת. אז אנחנו, אצלנו... אוקיי. אז במהלו אומר הרמב״ם, אם נחכה עד גיל 15, הוא לא ירצה לעשות את זה. מעבר לזה אומר הרמב״ם, ככל שהילד גדל זה יותר כואב, בגלל האור נהיה יותר קשה זה יותר כואב, וגימל הוא אומר דבר מאוד מעניין, אני רוצה להזכיר פה דבר שאמרת לפני כמה שבועות, הוא אומר, האהבה של ההורים לילד גדלה עם הגיל. הוא אומר, אינה דומה, לא ציטטתי פה את כל הלשון, לשון מאוד יפה, הלשון במורה נבוכים, הוא אומר, אינה דומה אהבת ההורים לילד בן שנה, ואינה דומה אהבת ההורים לילד בן שנה לילד בן 6. ככל שההורים יותר מציעים הילד, הם יותר אוהבים אותו. לכן בגיל 15 להכניס ילד לחדר ניתוח זה לא בשביל ההורים, הם לא יעשו את זה. בגיל 8 ימים הם עוד לא מכירים אותו. הוא רק בא, נכנס הביתה, יותר קל להם כביכול לעשות לו את הפעולה הכואבת הזאת. וזה מאוד מזכיר לי מה שאמרת לפני כמה שבועות. דיברנו בפרשת תרומה, בפרשיות האלו, על העניין של הנתינה. והזכרת דבר מאוד יפה, שהנתינה מחברת את ההורים לילד. ככל שההורים נותנים יותר לילד, הם יותר אוהבים אותו. כי הנתינה משאירה חלק מהם בתוך הילד. במילא אומר הרמב״ם, ככל שהילד גדל, ההורים נותנים לו יותר. אז הם גם יותר אוהבים אותו במקביל. כשהוא קטן, הם עוד לא מכירים אותו, קל להם למול אותו. אם כן, לפי פשטות, מה שהרמב״ם אומר, נאמר את זה הכי בפשטות בעולם, למה מלאים את הילד בגיל 8 ימים? כי אז הוא נהיה בריא, אז הוא מספיק חזק בשביל לעבור את הניתוח. יותר מאוחר אנחנו לא רוצים, מחשש שהוא לא יעשה את הברית. יש עוד תוספת יפה באורחיים, שהוא מביא מהזוהר, מה הסוד של השמיני, שאלת? למה דווקא ביום השמיני? מה? אז למה דווקא השמיני? אז הוא אומר דבר יפה, הוא אומר שרוצים שתעבור שבת אחת. השבת, הוא אומר, נותנת כוח, מביאה תוספת כוח חיוני, ולכן, אחי, רוצים שתעבור לפחות שבת אחת, ולכן אמרנו ביום השמיני. עד כאן הטעמים הפשוטים, אמרנו לעצם הברית, שתהיה סמל, ובעניין ה8 ימים, שתעבור שבת, שיעברו 8 ימים, שהוא כבר חזק. אוקיי, אנחנו אבל רוצים ללכת לכיוון החסידי, למקום היותר מרומם, יותר גבוה, להסביר באמת את כל הטקס הזה של הברית, עם הפעולה של ה8 ימים, בצורה יותר עמוקה ויותר, באמת יותר מרוממת, שלא תהיה כל כך כפויה, כמו ששי באמת העיר, שלכאורה זה נשמע מאוד כפוי הדברים של הרמב״ם, בצורה הרבה יותר עמוקה. בבורו פארק, בניו יורק, היה יהודי צדיק שקראו לו הרבי מבלוז'וב. הרבי מבלוז'וב היה אדם שעבר את המלחמה, בהתחלה הוא היה במחנה ריכוז, ינובסקה בפולין, על יד לבוב, ואחרי זה הוא היה באושוויץ. יש הרבה מאוד סיפורים, היה איש מיוחד מאוד, העריך מאוד ימים, ויש הרבה סיפורים מימי המלחמה שהוא סיפר אותם. והיה סיפור אחד, שהוא סיפר אותו בחיים שלו עשרות ומאות פעמים, בכל ברית מילה שהוא היה מגיע אליה, הוא העריך ימים, בכל ברית מילה שהוא הגיע אליה, הוא היה מספר את הסיפור הזה. סיפור מחריד, שהתרחש במחנה הריכוז ינובסקה בפולין. הוא אומר שהם שם במחנה היו מביאים אנשים מכל פולין, מרכזים אותם שם, ומשם משלחים אותם למחנות השמדה. יום אחד הושענא רבה, ערב שמחת תורה, עוברת שמועה במחנה שהיום אוספים את הילדים. היום לוקחים את כל הילדים שהתאספו פה, ילדים וילדות, מעלים אותם על רכבות ושולחים אותם למחנות מוות, לטרבלינקה, לאושוויץ, לאן ששלחו. אנשים התארגנו, כל אחד שיש לו את הילדים שלו, מתחבק מהם, נפרד מהם. ואז ניגשת אליו אישה צעירה, ושאלת אותו רבי, יש לך סכין? הוא נבהל, היה בטוח שהיא רוצה להתאבד. אז הוא לוחש לה, אסור להתאבד, החיים הם מלמעלה, אל תעשי את זה. אבל עמד שם איזה נאצי, וזה מאוד מצא חן בעיניו. אז הוא מוציא מהכיס סכין ונותן לה. היא מתכופפת, על הרצפה הייתה חבילת סמרטוטים עם תינוק קטן. היא מתכופפת, מעלה את התינוק בתוך רגע, ומרימה את העיניים לשמיים ואומרת, ריבונו של עולם, נתת לי ילד יהודי, אני מחזירה לך אותו יהודי שלם. ונותנת את הסכין לנאצי. ככה הוא סיפר בחיים שלו מאות פעמים את הסיפור הזה. בין יהודי לקדוש ברוך הוא, יש קשר שהוא למעלה מטעם ודת. אי אפשר להבין את זה. אין עוד שום אומה בעולם שסבלה כמו האומה שלנו. ואנחנו עדיין נשארים קשורים ומחוברים לקדוש ברוך הוא, בצורה שאי אפשר להבין אותה, אי אפשר להסביר אותה. יש לי בבית הכנסת שאני מתפלל, הגבאי, יהודי בן 90-92, הוא אדם שהיה 6 שנים במחנות. האדם היחיד בארץ שהיה מתחילת המלחמה, מערב ראש השנה תפשין, שמיד שהנאצים פלשו לפולין, עד סוף המלחמה. הוא היה 3 שנים בבוכנוולד, 3 שנים באושוויץ. האדם, הקרוב משפחה הכי קרוב אליו בעולם, הוא בן דוד שני שלו. זאת אומרת שהמשפחה שלו נחרטה לכיוונים של פשוט אלפי אנשים לכל הכיוונים, אין לו בני דודים שניים. הורים, סבים, דודים, בני דודים, לכל הכיוונים הלך. הוא סיפר לי שפעם שמעון פרס שאל אותו, תגיד לי, איך אתה דתי? אתה נורמלי. ההורים שלך, האחים שלך, האחיות שלך, הדודים שלך, בני דודים שלך, בני דודים וחצי שלך. כולם מתו, אין אחד, אין זילברשטיין, אין לו קרוב משפחה. איך אתה דתי? אז הוא אומר לשמעון פרס, הקדוש ברוך הוא הציל אותי אחד מתוך המשפחה. אני לא צריך להודות לו על זה? שוב, זה למעלה מטעם ודעת לענות ככה, נכון? שיהיה ליהודי כזה קשר עם הקדוש ברוך הוא אחרי מה שהוא עבר, זה למעלה מטעם ודעת. איך זה ייתכן? מאיפה זה בא? מאיפה בא לנו קשר כל כך עמוק? הרי כל אחד אחר, כל עם אחר שהיה עובר את זה, היה אומר לקדוש ברוך הוא, תחפש לך אנשים אחרים. מאיפה זה נהיה? אומר הרבי, זה הברית. הברית זה אקט שקורית ברית דמים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה יוצר קשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, קשר שאי אפשר להפסיק אותו. אי אפשר למרוד בו. א', בגלל עצם הטקס הזה. הברית דמים. אנחנו חותכים בתוכנו, בתוך הגוף משהו. פעם, שהיו רוצים לכרות ברית, ששני חברים בגיל 50 עברו את המלחמה יחד. והם רוצים לא להיפרד לעולם. כל כך הרבה הקריבו אחד בשביל השני, והם רוצים לא להיפרד. מה היו עושים? אתה לא יכול לשלוח מכתב ברכה. מכתב ברכה זה להיום. מה יהיה עוד 50 שנה שנתבגר? היו חותכים את האצבע ומעבירים דם, ברית דמים. בברית אנחנו חותכים חלק מאיתנו בשביל הקדוש ברוך הוא. אז קודם כל אנחנו מכניסים את הקדוש ברוך הוא בדם. מכניסים את היהדות שלנו לתוך הגוף. זה כבר משהו שאי אפשר להינתק. אתה לא יכול להיפרד מהגוף שלך. זה כבר משהו שהוא חלק ממך. אבל מעבר לזה, וזו הנקודה העיקרית. אנחנו עושים את הברית כשהתינוק הוא קטן, מה שהפריע לך. ואז מה? ואז היהדות היא חלק מהילד. מה קורה בגיל קטן? בגיל שנה, שנתיים, הילד בונה את עצמו. הוא לומד מי זה אבא שלו, מי זה אמא שלו, מי זה אח שלו, מי זה אחות שלו, האנשים שהוא לא ייפרד מהם לעולם. ובתוך כל הסלט הזה, מלים אותו, מכניסים גם את היהדות שלו. אז כמו שהוא מכיר את עצמו ואת אמא שלו, הוא מכיר את ריבונו של עולם. הוא לא יכול להיפרד מזה, הוא לא יודע משהו אחר. מהיום שהוא נולד הוא כבר יודע. אני יהודי. אם אתה אבל תבוא ותמול אותו בגיל 13, כשהוא מבין מה הוא עושה, אז מה? אז הוא לומד מתמטיקה, לומד אנגלית, לומד ספרות, לומד גם יהדות. יהיה עוד משהו באישיות שלו. אני לא רק אדם, אני גם יהודי. זה לא עובד. אם אתה רוצה לכרות קשר שהוא למעלה מטעם ודעת, קשר שהוא חלק מה-DNA, א', בתוך הגוף, וב', לפני שהילד מתחיל לחשוב. ואז הוא כבר נולד לתוך זה. הוא נולד לתוך היהדות שלו, זה למעלה מטעם ודעת. לפי זה הרבי מתרץ דבר עצום, כל כך יפה. ישמעאל עזב את אברהם אבינו. לאברהם אבינו היו 2 ילדים, ישמעאל ויצחק. ישמעאל עזב את הבית. למה עזב את הבית, אומר רש"י? כי הוא גילה את העותק הסודי של הצוואה של אברהם. הוא ראה את הצוואה של אברהם, ושם היה כתוב שיצחק הולך לרשת הכל. אז ישמעאל אמר, ככה אני אעשה צרות ליצחק הזה, עד שהוא עזב את הבית. לחשוב, בגלל צוואה הוא עוזב את אבא שלו. כמה אנחנו סבלנו, כביכול, מריבונו של עולם. כמה גזירות, ולא עזבנו. למה? מה קרה? מה, אנחנו יותר חכמים מישמעאל? לא. כי אנחנו עשינו ברית בגיל 8 ימים, והוא עשה ברית בגיל 13. כשאתה עושה ברית בגיל 13, אז זה עוד דבר, עוד דבר בחיים. נו, בעוד דבר אפשר למרוד. אם הברית נעשית בגיל 8 ימים, היא חלק מהאישיות שלך. אתה לא יכול לברוח לשום מקום. אם כן, נסכם את מה שאנחנו אומרים, הברית היא לא רק סימן, כמו שאומר ספר החינוך. הברית היא פעולה יוצרת. היא פעולה שקורטת ברית דמים, ברית קושרת קשר נצחי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. וזה בשתי דרכים. א', שזה חלק מהגוף. כשאתה מוריד משהו מתוך הגוף שלך בשביל הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לברוח מזה. בית שזה נעשה בין שמונה ימים, אתה לא יכול לברוח מזה, זה חלק ממך. אתה גדל לתוך היהדות שלך, גדל לתוך האלוקות הזאת, ואז זה לא הולך כבר לשום מקום אחר. ואני רוצה להוסיף על מה שאתה אמרת על השמיני, כבר לא נספיק להאריך בזה. למה דווקא ביום השמיני, אז כתוב בחסידות, מה שכולנו יודעים, שהטבע הוא שבע. הטבע מורכב משבעה חלקים. כל דבר בעולם מורכב משבעה חלקים, נכון? השבוע מורכב משבעה ימים, הנפש מורכבת משבע מידות, שבע תכונות, שבע רגשות. העולם של האדמה מורכב משבע שנים, שבע שנות שמיטה. הכל בעולם הזה מורכב ממסלול של שבע. אגב, אפשר לבדוק את זה גם בדרך הטבע, כל אחד יכול לבדוק בבית. קחו בקבוק. כמה בקבוקים אפשר להעמיד סביבו?
שישה.
שישה. דבר שלם מורכב משבע. קחו קובייה. כמה צדדים יש לקובייה? שישה, נכון?
שישה.
שישה, והקובייה עצמה, החלל עצמו. כל דבר טבעי מורכב משבעה חלקים. זה הדבר, זה בטבע הדבר השלם. המבנה השלם הוא שבע. שמונה זה האור האלוקי שלמעלה מהטבע. האור שמקיף עלינו מבחוץ. כשאנחנו רוצים לקשור את הילד בברית נצח, כשאנחנו רוצים לקשור את הילד הקדוש ברוך הוא בצורה שהיא על-טבעית, בצורה שהיא למעלה מטעם ודעת, אנחנו עושים את זה בין שמונה ימים. ביום שמאיר האור השמיני, מאיר האור שהוא למעלה מדרך הטבע, והאור הזה קושר בילד קשר נצחי לקדוש ברוך הוא, שאי אפשר להפסיק אותו עם שום ניסיון ושום הפרעה ושום בעיה בחיים. אז נסכם את מה שאמרנו. לפי החסידות, הברית היא לא רק סימן, היא לא רק תוצאה של הקשר. היא הפעולה שיוצרת, שקושרת אותנו. היא זאת שיוצרת את הקשר. א', על ידי הפעולה בגוף, ב', על ידי שהיא נעשית בגיל מאוד קטן, וג', על ידי שהיא נעשית בגיל שמונה ימים. אני רק רוצה לסיים עם דבר נפלא. אנחנו זוכרים כל ילד שנימול, אומרים להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. כולנו חוזרים על אותה פעולה של אברהם. אצל אברהם היה דבר מאוד מעניין. הוא עבר את הברית, גיל 99, ואחרי שלושה ימים, ביום השלישי למילתו, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו. למה הקדוש ברוך הוא בא לבקר רק ביום השלישי? זה יפה. אברהם אבינו, איש זקן, מל את עצמו. נו, ומי שקצת סובל, לא צריך ביקור חולים? רק מי שהרבה סובל, הקדוש ברוך הוא יכול לבוא פעמיים.
זה הכי קשה, לא?
למה צריך לחכות עד שהוא הכי יסבול? ככה זה אצל יהודים. מחכים שהוא ממש ממש יסבול, ואז באים להגיד לו מילה טובה. למה? כשהוא קצת סובל, לא מגיע לו מילה טובה. תגיד, אם היית שומע שחבר שלך, לא עלינו ולא על אף אחד, נפגע בתאונה. אתה תחכה עד שיכניס אותו לחדר ניתוח, ואז תבוא לבקר אותו. מי שאתה שומע את זה, אתה בא לבקר אותו. למה הקדוש ברוך הוא מחכה שלושה ימים? ביום הראשון לא. אומר הרי בדבר עצום. אם הקדוש ברוך הוא היה בא לבקר אותו, זה היה לוקח לו את הכאבים. זה היה מרפא אותו, נכון? כל אדם שבא לבקר חולה לוקח לו אחד מ-60. אם הקדוש ברוך הוא מגיע, אם המלאך רפאל איתו ביחד, זה לוקח את כל הכאבים. אברהם אבינו לא רצה לוותר על הכאבים. למה? כי הכאבים מכניסים לך את זה לתוך ה-DNA. שייכנס בדם. הברית צריכה להיכנס בדם. זה הקטע של הברית. זה לא דבר חיצוני. הברית זה פעולה שקושרת אותנו לקדוש ברוך הוא. אז אברהם אבינו אומר, ריבונו של עולם, בלי הנחות, בלי פינוקים. אני רוצה שזה ייכנס לי בדם. איך זה נכנס בדם? על ידי הכאבים. זה הצער. מה לעשות? אנחנו בחיים קולטים דברים רק עם צער. נכון? בלי זה, זה עובר ליד. אז במילא, היות שהברית נועדה לקשור אותנו לקדוש ברוך הוא, אז זה עובר דרך צער וזה קורה בגיל מאוד קטן, אבל זה הדרך באמת לחבר אותנו בקשר על טבעי, קשר נצחי לריבונו של עולם.
השיעור באדיבות אתר יהדות TV, כל מרצי חב"ד במקום אחד.